כן. עוד כמה הלכות בדינים של שייכים לחוקות הגויים, שמעשה זה לאו בפני עצמו, שהתורה אמרה לא תעוננו, לא תנחשו ולא תעוננו. וכל אחד זה לאו בפני עצמו. כישוף זה לאו בפני עצמו, מעונן זה לאו בפני עצמו. מרן בסימן קוף עין תת ביורי דעה הביא דברים שהם כן מותרים ויש דברים שהם אסורים. דברים שהם כן מותרים זה לא אנחנו מדעתנו מחליטים מה מותר ומה אסור. אלא רק אם כן כתוב בגמרא. הגמרא אומרת, שם בהוריות, יש את זה גם במסכת קריתות, כמה דברים שאסורים, כמו שלמדנו שבוע שעבר, לגבי גורלות, לגבי מזלות, לגבי כוכבים. אבל הגמרא אומרת שדברים שהם סימן, כאן צריך להבין, יש שני חילוקים. לא מפני שהוא מאמין באותו דבר, אלא הוא עושה לעצמו סימן, סימנה מלטהי. איפה למדנו סימנה מלטה? אחד מהם זה בראש השנה, מה שאנחנו עושים. אמר רבי, השתא דאמרת סימנה מלטהי, יהיה אדם רגיל למחל, קרה, תמרה, כל מיני הירקות האלה שממהרים להיגדל, שאנחנו אוכלים אותם בראש השנה, וסימן טוב שרשי אמר שם, אלה מיני ירקות, כמו קישואים, דלת, או עלים של ירקות עלים, שממהרים להיגדל. וזה סימן לאדם שהשנה תהיה לו קלה, תהיה מהירה, תהיה ריצה. לעומת זאת, יש דברים שהם לא טובים. דוגמה, הגמרא שמה מביאה, אין מתחילים בבד. מה זה בד? בית ודלת. אל תתחיל, תשתדל לא להתחיל דבר חדש, לא ביום שני ולא ביום רביעי. מה יש בשני הימים הללו? אז יש שני פירושים. ראשית, המקום אומר, יום שני נברא בו מחלוקת. הרי בששת ימי בראשית, ביום הראשון נבראו השמיים והארץ. ומה נברא? האור. כמו שכתוב בתורה, וירא אלוהים את האור כי טוב, והבדל אלוהים בין האור ובין החושך. ויקרא אלוהים לאור יום, ולחושך קרא לילה, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום אחד. יום השני, קבעו המים מתחת השמיים במקום אחד, תראה היבשה ויהי כן, ואז נפרדו המים העליונים מהמים התחתונים, ונעשה קרע ביניהם. וזה תהום אל תהום קורא לכל צינוריך, וידוע אין כאב בעולם ככאב הפירוד, ואין שמחה בעולם כשמחת החיבור. אז המים נקראו אלה למעלה ואלה למטה, ונברא מחלוקת. והגמרא אומרת, טובה מחלוקת שהיא לשם שמיים, היא לא טובה. לכן לא נאמר בו כי טוב. ונאמר לא נאמר, וכל הימים נאמר כי טוב, ויום שני לא נזכר בו כי טוב, שיבה הגמרא כיוון שנבראה בו מחלוקת. פעם ראשונה היה בבריאה הפרדה. אפילו שזה היה לצורך, אחרת איך תראה היה יבשה, הכל היה מים. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? עשה מים עליונים ועשה מים תחתונים. והמים העליונים יש יבשה ויש חלק ים, חלק יבשה. והמים העליונים עשה להם רקיע, ברד להם רקיע, שהוא תפס, רוקע הארץ על המים, זה למטה, ולמעלה יש לנו המקרה במים עליותיו, זה הרקיע שעשה אותו, ועשה אותו לצורך, אחרת איך בני האדם יחיו, איך יזרעו, איך יסעו, איך ילכו, איך יבנו בתים, ואיך יתיישבו, זה צורך העולם. כל זאת, אין בו כי טוב. אז לכן הגמרא אומרת, אם אתה יכול, זה לא שזה איסור או חובה, אלא בתור סימן, יום שני לא להתחיל איזה דבר. ויום רביעי מה יש בו? נבראו בו המאורות ולקו. שנאמר, והיו לי מאורות, יהי מאורות ברקיע השמיים. מאורות, מאירות כתיב, ארבינן, נשון כללה. למה כללה? הירח כתרגה ואמרה, אפשר לשני מלאכים שישתמשו בכתר אחד, אמר לה, לכי ומעתי את עצמך. התורי זהב שם במקום כותב, מטעם אחר, שיש בו כוכבים קשים. ביום שני זה מאדים. ביום רביעי זה שבתאי. אז הכוכבים שלהם לא טובים. אבל אנחנו לא מאמינים בכוכבים. אבל בכל זאת, אבל בשביל סימן, אם אפשר לעשות דבר שיש בו סימן טוב, אנחנו נעשה דבר שיש בו סימן טוב. כדי שלא יהיה דבר שיוצא ממנו איזה תקלה.
הרמה באותו סעיף הביא שנהגו למעשה זה מנהג האשכנזים. הספרדים לא הקפידו בזה, אשכנזים יותר מקפידים, שלא לשאת אישה אלא במילוי הלבנה. כלומר, יש ידוע שבקהלת יש שם בפרק ב' 28 עיתים, 14 עיתים לטובה ו-14 להפך. כמו לכל זמן, הפרק ככה מתחיל, לכל זמן ועת לכל חפץ על הארץ, עת ללדת ועת למות, עת לטעת ועת לעקור נטוע, עת שלום ועת מלחמה, וכן עת לבנות ועת להרוס. 14 עיתים, כולם טובים, בניין, הצלחה, פריחה, ו-14 עיתים שהם שליליים. הזוהר הקדוש התייחס לזה, אמר הסוד הוא שהשכינה הקדושה היא נרמזה בחודש של השנה. חודש לשון חדש ולשון התחדשות, לכן בברכת הלבנה אנחנו אומרים שגם הם עתידים להתחדש כמותה ולפאר ליוצרם על שם כבוד מלכותו. 14 ימים בחודש הלבנה הולכת ומתמלה, זה נבנית, זה ימים טובים, ימים מוצלחים. מראשון לחודש, זה ראש חודש, אחרי המולד, ועד 14 ימים היא הולכת ומתמלאת. 14 ימים האחרונים, אחרי תת זין והלאה, היא הולכת ונחסרת. אפילו שיש לחודש 29, יום וחצי, אבל כתב הרמב״ם שיומיים, קרוב ליומיים, אין לנו ירח בכלל ברקיע. אז זה נקרא 28. 28, 14 לטובה, 14 לא לטובה. ושם הזוהר דימה את זה למלאכים שהיו אצל דוד המלך. עד זמן שלמה היו כל המלאכים הצליחו. אמנם היה דוד ושלמה, אבל לפני כן היה שאול, היו שופטים, היה מה שהיה, אז היה הצלחה, לבנה, הייתה הולכת ומתמלאת. לכן דוד היה 14 דור 14 לאברהם אבינו. שלמה דור 15. ולכן הזוהר אומר עליו, ביומו ידי שלמה מלכה, קיימה הסיהרה והשלמותה. בימי שלמה המלך, הלבנה הייתה במילואה. זה הלבנה, שהשכינה הקדושה נרמזה ללבנה, היא מלאה. 14 ימים האחרים, שהלבנה הולכת ומתמעטת, זה כנגד 14 מלכים שהיו, שלא הצליחו, של דוד המלך, יצאו מדוד המלך. עונה ביניהם היו כמה צדיקים, כמו עשה, היה מלך צדיק, או כמו יושיהו, היה מלך צדיק, יותם בן עוזיהו, אלה שלושה מלכים שנודעו בצדקותיהם. אחר כך היו גם כאלה, גם כאלה, היה מכל הסוגים. אבל בכל זאת, המצב של עם ישראל לא היה בהתקדמות, אלא חס ושלום, אפשר לומר, בנסיגה. כמו שהירח הולכת ונסוגת ונחסרת, עד סוף החודש, ככה היה המצב שם. ולזה רמה שלמה המלך, 14 עיתים לטובה, 14 עיתים לא לטובה. מכאן לקח הרמה, שבימים האלה הם משתדלים לא לשאת אישה, אבל לא תמיד זה אפשר. לפעמים זה יוצא לפני חגים, או לפני תשעת הימים, או 17 בתמוז, ועוד, וזה לא תמיד מסתדר, וגם זה תלוי בזמן שיש לקלה, היום זה תלוי גם באולם, בצלם, בקייטרינג, בכל שאר הדברים, היא נוסע לחוץ לארץ, מתי החופש, חופש הגדול, חופש הקטן, חופש ירח, חופש שמש, יש כל מיני חופשים היום. אז מתכננים את זה לפי זה, האמת שלא צריך לחשוש. שאלה הזאת נשאל לגאון רבנו יוסף חיים בשאלות ותשובות רב פעלים. מהו מה שכתוב, וזה מובא גם בזוהר, שיש עניין לשאת אישה במילוי הלבנה. וכן גם מקום אחר כתוב מי שנולד במילוי הלבנה. יש אחד שנולד במילוי הלבנה, שאחד שנולד בחסרון הלבנה. מה זה קשור? מה לא ראינו אנשים שנולדו בחצי החודש הראשון ולא הצליחו? ויש הרבה אנשים שנולדו בחצי החודש השני ודרך כוכבם בעולם, מזלם עלו עלה. משיב הגאון רבי יוסף חיים אומר שדברי הזוהר לא כפשטם. אין הכוונה מילוי הלבנה או חסרון הלבנה, הלבנה הזו שאנחנו רואים אותה פיזית, הגשמית. אלא זה רמז לשכינה הקדושה. שכינה נמשלה לירח. הקדוש ברוך הוא כביכול לשמש, שנאמר כי שמש ומגן השם צבאות. והוא שם את אור השכינה פה, בתוכנו, שתשרה עלינו. ושם את אורו שמאיר על השכינה הקדושה. עכשיו יש פעמים שאנחנו עושים מעשים טובים, ויש תורה בישראל, נכון שמי? ויש כל מיני, ותפילה ורצון טוב, אז השכינה מתמלאת אור, יש לה אור טוב, האור שלה מלא, זה נקרא מילוי הלבנה. ושנולד באותה תקופה, אז נשמתו באמת יוצאת עם הרבה אור. וכן אותם ימים שהשכינה מלאה, באמת הם יוצאים ימים של הצלחה, ימים של ברכה. אבל יש לעומתם ימים לא כל כך טובים, שהשכינה בחיסרון. לדוגמה, כמו שלושה שבועות, מ-17 בתמוז עד 9 באב, ימים לא כל כך טובים, הם לא ימים מוצלחים. לכן זה לא מזל טוב לעשות שם כל מיני עניינים וכל מיני דברים, כמו לצאת לדרך או לשאת אישה או להתחיל איזה דבר חדש או לבנות בניין או כל איזה דבר שהוא התחלה. אז אנחנו רוצים תמיד שזה יצליח, אז מחפשים את הימים היותר מוצלחים, היותר יפים מבחינה זו, לא מצד של עונן חס ושלום, כמו שאמרנו עונה זו יפה, עונה זו לא יפה, כמו שכתב הרדב"א. הרדב"א כתב מסכת תענית, למה מי שנכנס אב מעטים ושמחה לא זה לא תעונן? הוא אמר לא בגלל זה, גלגלין זכות ליום זכאי, גלגלין חובה ליום חייו. שאלה למה אתה עושה את זה? אז כבר שאני עושה את זה בשביל סימן, שסימן זה מותר. ולכן, אז יוצא מכאן שמילוי הלבנה זה לא מה שאנחנו חושבים, אלא זה זמן שיש ברקיע וזה אנחנו לא נוכל לדעת. זה הכוונה מילוי הלבנה. עכשיו, מאיפה ראינו שסימן זה טוב? מראה אומרת שהיו מושכים את המלאכים על מקום שזה גמרא באוריות, ואותה סוגיה י"ב של ראש השנה, שדיברנו מה שאוכלים בראש השנה. שם הגמרא מדבר על כל מיני דברים של סימנים. גמרא שם מביאה שכשהיו מושכים מלך, היו לוקחים אותו ליד מעיין, כמו שראינו אצל שלמה, שדוד המלך ציווה לקחת אותו למעיין השילוח, ושמה למשוח אותו למלך, יצקו עליו שמן, פשוט משחו אותו למלך. למה? כיוון שמעיין זה מקום זרימת מים, זה ברכה, כדי שתימשך מלכותו. כמו שהמים הללו... מה זה? אני לא מבין. מותר לדבר בית הכנסת? עבון הכי חמור זה. יותר טוב לשבת בבית מאשר לבוא לפה לדבר. כל מה שמסבירים להם, לא שומעים. אז... כמו שהמעיין הזה, המים שלו נמשכים, ככה המלך הזה, המלכות שלו תימשך, לא תיפסק חס ושלום. שלא יהיה איזה מלחמה, או יהיה איזה צרה, או שיהיה נגדו מרד, או ירצחו אותו, אלא שמלכותו תימשך. אז לכן היו מושכים את המלכים ליד מקום שיש לו מים, כדי להראות שזה דבר שנמשך. אז זה סימן, כמו שזה מסימן, מותר. יש לנו עוד דוגמה לזה. מראה מסרת ברכות, מוישה אתה איתי? איפה מוישה? אה? מה קרה לו? לאן? להודו, הודו? אז כמו שהגמרה בברכות אומרת, הגמרה מספרת לנו שם על דברים של סימן, שחתן וכלה, שהיה חתן היה חתן וכלה הייתה כלה, במקום ללכת לעשות צילומים על איזה פלקטים של הכותל ופלקטים של שם זה לזה, כל מיני שטויות והבלים, מגדל אייפל, כל מיני שטויות, היו מה הם עושים? היו באים לחתונה, היו ממשיכים צינורות של יין לפניהם, לוקחים מחבית, מכניסים צינורות ושואבים. שם אתה מכיר את הפטנט הזה? אתה כך עושה עם הדלק, עשית בזה שלך, בווספה. כן, שהיה חסר לו דלק בווספה, אני ראיתי אותו פעם. מה הוא עשה? הלך למישהו, הכניס שם צינור, והתחיל לשאוב. נכון? אתם יודעים שהוא יישר. אז שואבים עם האוויר, ואז מתחיל לצאת. אז נשפח היין לכבודם. שאלה הגמרא, הרי זה בל תשחית, שמי. אומרת לא, לא סופכים את זה על הארץ, שמים גיגיות ברצפה וזה כמו מזרקה טס, ומעבירים את החתן והכלה מלמטה. אז לכן היו זורקים לפניהם חיטים. או אגוזים, זה האורז אתה המצאת מלובנן, הבאת את זה מערבים, והיו זורקים חיטים, סימן שיהיה להם פרנסה בשפע, וכן יין שיהיה להם סימן טוב. אז מה תגיד, שזה חס ושלום מחשף, מעונן, מנחש? לא, אין פה ניחוס, זה סימן טוב, כמה שזה סימן. אז הם מושכים תינורות לפני החתן ולפני הכלה, ככה היו עושים. וכן מה שאנחנו עושים בראש השנה, שאוכלים כל מיני תמרי, סלקה וכדומה, ואומרים כל מיני לשונות, כמה שזה סימן טוב, זה מותר. יש גם תשובת הרמב"ן. הרמב"ן בסימן רשפ"ג כותב שדבר שתלוי למה הוא עושה את זה. אם הוא עושה את זה מפני שהוא מאמין שאותו יום זה יום שחור, אותו יום זה יום לבן, זה באמת נקרא עובד כוכבים ומזלות. או אם הוא עושה את זה מפני ששולט אותו יום איזה מזל כזה ומזל כזה, זה מזל מאדים, איזה מזל קשת והוא כזה, וזה שור וזה תלה, זה באמת עובד אלילים. הוא מייחס למזלות, כוחות. אבל אם הוא עושה דבר בשביל שזה סימן טוב, לא בשביל שזה הוא מאמין במזל, הוא מאמין בקדוש ברוך הוא, אבל הוא אומר יש בזה סימן. כיוון שהוא עושה את זה בשביל סימן, זה מותר. מאיפה ראינו? הביא מעשה בירושלמי. הירושלמי מביא מעשה מעניין מאוד, שם שהיה פעם איזה גוי אחד, שהוא היה כולו עובד, כל הגויים, אבל זה גוי מיוחד גם היה במינו, שהיה מאמין כל היום בדברים האלה. אסטרולוגיה, כמו יש כאלה עד היום, הוא לא מתחיל את היום שלו בלי לפתוח מפה אסטרולוגית. הוא קורא מה יש, מה עם המזל ההוא והכוכב הזה, והכוכב הזה והכוכב הזה, וכל היום הוא עוסק בכוכבים, והוא נהיה גם כוכב. אז הוא מתעסק בכוכבים, במקום להיות רגליים על הקרקע. קיצור, הבן אדם הזה, הגוי הזה, יום אחד, ראה דת ישראל כמה היא דת חשובה ודת אמונית, ומאמינים באל אחד שאין לו גוף, אין לו דמות הגוף, והוא אלוה, ונתן לנו מצוות ומעשים טובים וחוקים ומשפטים. אז נדבק בו, נדבק, והתגייר, התגייר, התגייר. אחרי שהתגייר היה שם, למד תורה, היה יהודי טוב, שומר מצוות, ידע את כל ההלכות, כל התרג מצוות כמו שצריך. היום אחד היה צריך לצאת לדרך לעסקים. בא לצאת לדרך, פן ללכת, לקח את החמור שלו, קשר אותו, שם את החפצים שלו, לקח כספו, צרוק כספו בידו, בא לצאת לדרך, אמר, רגע, 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 איזה יום היום, איזה תאריך, כמה לחודש, מה מזלות, מה זה, הסתכל מזלות, וואו, מה מזל לא טוב, היום לא יוצא. החליט שהוא לא יוצא, כך אומר הירושלמי. ושלא יצא, חזר הביתה. אך אמר לעצמו, רגע, מה עם שוגע? בשביל מה נהייתי יהודי? בשביל מה התגיירתי? אם כשהיה גוי היה עושה כך, עכשיו שיהודי גם עושה כך, אז הוא נשאר אותו חמור? לא מאמין בזה. לקח את המפה של האסטרולוגיה, את כל הכוכבים, קרא אותם נגזרים. ואמר, אני לא מאמין, ואני אצליח. לקח את החמור, אמר לו, בוא. שבו לכם, בוא נצא לכם פה עם החמור. לקחת החמור, עמיס עליו, תן לו לשתות, לאכול, שם עליו את המסעות שלו, ויצא לדרך. יצא לדרך, אומר ירושלמי, הגיע דרך המדבר, והנה אריה יצא לקראתו. וואו. אריה? בנו של עולם, תציל אותי, אני מאמין בך, אני לא מאמין במזלות, אבא שבשמיים תרחם עליי. אבל האריה ממשיך לשאוג ולנהום, והוא מבין קצת באריות. הוא היה פעם גוי, יודע מה זה אריה, והאריה הזה עוד מעט הוא לא ישתוק עד שלא יאכל, לא ישכב עד יאכל טרף, ודם חללים ישתה. מיד קפץ מעל החמור, הוציא את העוקף, את כל מה שיש, השאיר את החמור, האריה קפץ על החמור, אכל אותו ועזב את האיש. הוא רוצה לאכול את הבן אדם. הבן אדם הזה הגיע למחוז חפצו, קנה חמור אחר, כבר קרה מה זה חמור, קרה חמור אחר, עשה עסקים, חזר, סיפר את זה לרבי ינאי. ואמר לו לרבי ענאי, תדע, תדע למה זה קרה? זה שהחמור, בגלל שדאגתי והאמנתי בהתחלה במזלות, אז בא אריה, אכל את החמור. ובגלל שאני בסוף האמנתי בקדוש ברוך הוא, לכן הצלתי. זאת אומרת, היה פה שתי דברים. פה זה ההצלה, מצד אחד שהוא ניצל, לא נגע בו אריה, לא שרט אותו אפילו שריטה. מצד שני, שהחמור שלו הלך, היה לו פחד אימים. אז הפחד בא בגלל שהוא האמין בזה. איך אומר ירושלמי? הוא אומר, מכאן אסור להאמין. אפילו שאתה יודע בבירור שיש מזלות כאלה וכאלה, לא יאמין בהם. לכן, אומר, זה מה שקרה איתו, וזה קרה כך, וזה, וזה הרמב"ן עליו השלום מביא בתשובה הזאת ואומר, ששוב, זה תלוי באמונה של האדם, אם הוא מאמין, אז מזלו באמת ייפול. לכן אסור להיות דואג, שהפחד והדאגה יראו את המזל. תמיד צריך לפתוח בשם שם השם, והוא יצליח. לכן, לא יעשה כן. כך מרן הביא עוד צעיף אחד, שזה איסור דאורייתא. האומר פיתי נפלה מפי. שם להם בפה, או שם איזה ביסקווית, איזה משהו. כן.
הפחד והדאגה יראו המזל.
כן.
זה לגבי כל דבר?
כל דבר. אויב, חולי, צרה, מס הכנסה, כל דבר בעולם. אם אדם פחד, סימן לא טוב. זה מזלו מפחד ומזלו חס ושלום יכול ליפול. אבל אם הוא בוטח בשם ויש לו אמונה חזקה, יכול לנצח. תראה אפילו חולה. חולה שמפחד מהמחלה, בסוף אין לו כוח להתמודד עם המחלה, זה דבר ידוע. אבל הרבה חולים יש שהתרפאו ויצאו מזה. למה? יש רצון החיים גבר עליהם, והאמונה בשם יתברך התחזקה מאוד אצלם, אז לא קרה כלום, לא יש שום דבר. הכל תלוי באדם מה הוא מאמין בליבו. יש גמרא מפורשת, גמרא שם באותה מסכת הוריות, גמרא מספרת בעשרת ימי תשובה, אפשר לדעת אם האדם יחיה או ימות אותה שנה. אז גמרא שם אומרת שהם מדליקים נר, ככה היו עושים גם ביום כיפור בזמנם. תראה, הפוסקים הביאו שמדליקים נרות ומשאירים את הנר עד מוצאי כיפור, ורואים אם הוא דלק, והוא דולק, הוא לוקח אותו הביתה לראות לאשתו, תראה, אני אחיה השנה. אז היו, בסוף אחר כך הפוסקים אמרו, אסור לעשות את זה. לפעמים יש רוח, לפעמים יש שם בעיה עם השמן, לפעמים החברה לא טובה, ויתרע באיזה מלטה, ואז הוא יאמין. אז הגמרא לעצמה מביאה, שהיו נוהגים להכניס נר לתוך איזה בית סגור, חדר סגור, אטום. מדליקים שם את הנר. והם רואים, אם הנר דלק עד הסוף, סימן שהשנה הוא יגמור אותה כמו שצריך. אם לא, אז חס ושלום. מה אומרת? אסור לעשות את זה. למה? נלמה יתראה במלטה, אולי קרה שהנר התקלקל, או הפתילה שלו לא הייתה טובה, או שאיזה רוח נכנסה שם, או השמן לא היה בסדר. וזה נכבה בגלל זה, בגלל סיבות חיצוניות. אז מה? אבל הוא יראה שזה קבע, והוא יתחיל להאמין ולדאוג, ומהדאגה שלו הוא ימות. זאת אומרת, הוא לא נגזר עליו למות, אבל בגלל שהוא האמין שכך יהיה, אז ימות. וראשי מביא מעשה במדרש, אני לא יודע את המדרש הזה, שאחד שלא הולכים בא לשתות איזה כוס מים, צחקו עליו, חברים שלו אוהבים צחוק עליו. אז אמרו לו, שתה מים, שתה מים. אחרי זה אמרו לו, שמו וזה שם המוות. וזה פחד, וכולם אמרו לו, כן, מה, הנה, זה ממש, ראית, שמנו בו, מרוב הפחד שלו, אחרי יום מת, ולא היה לו שם מוות, לא שום דבר. זה ידוע היום גם בכדורים זה ככה, רופאים עושים, זהו, ניסיונות על בני אדם. זה דבר שהווה כל יום. לוקחים סטודנטים, לוקחים אנשים שסובלים מכל מיני מחלות, לאלה נותנים כדורים חדשים, שהם רוצים לנסות אותם. אומר לו, זה ניסוי. מעשה אותו, נהיה איזה שפן ניסיון, או אכברים שיש להם שם במעבדות. נותן לו לקחת כדורים, ולשני נותן לו כדורים שזה עמילן, ורק הרופא יודע איזה עמילן, איזה. אמר לי, זה אמר לי פרופסור בהדס עין קרם. אמר לי, זה אישית. אמר לי, תרופות נגד לחץ דם חדשות הם המציאו, ונתנו, הם משלמים להם מונית כל יום לנסוע מהבית שלהם לבית חולים וחזור. רק בשביל לקחת את הכדור, למה הם לא ייתנו להם את זה בבית, למה איזה דחת דם הוא ייקח במקום זה. אז הוא לא מאמין, תראה, הרופא, מאוד שהוא שקרן, אז הוא אומר, כולם שקרנים. אז הוא מביא את הבן אדם לשם, נותן לו את הכדור לשתות בבוקר, אומר, בדקנו אותם, 70% מאלה שקיבלו כדורי עמילן, על הסתם שלהם ירד. מעצם הפסיכולוגיה, שאני לקחתי כדור שנגד לחץ דם. הוא אומר, זה המציאות, הוא אומר, תראה, נראה לי את הגיל היום שם. 400 איש עשו עליהם ניסוי. 70% מהם על החסדם שלהם ירד. אז לאלה עשו, נתנו את התרופה, לאלה נתנו את זה, וזה יצא אותו דבר, בין אלה שהיו כאלה, בין אלה שהיו כאלה. אז מה יוצא מכאן? יוצא מכאן שאי אפשר אף פעם לדעת את הדברים הללו, בכלל לא, לא, לא ניתן, בכלל לא ניתן להבין, לא ניתן לדעת שום דבר מהעניינים האלה. אז לכן יוצא איפה שדבר שאדם מאמין בו, באמת זה יכול להשפיע עליו. ולכן הגמרא אומרת, אם אמר פיתו נפלה מפיו, סימן שחס ושלום, הפרנסה שלו הלכה. הוא שם לחם בפה, והלחם, הלחם נגמר, נפל, נפל הלחם. וחס ושלום מתחיל להאמין כל מיני הבלים, או כל מיני שטויות. זה אסור. זה נקרא מנחש. אסור להאמין בזה. וכן אמר צבי הפסיקו בדרך. הוא עבר לצאת לרחוב, ופתאום עבר צבי כנגדו, וחצה אותו. אז זה סימן שהוא לא יצליח, או שיקרה לו משהו בדרך. הרי זה מנחש. זה מנחש, מקוסם, מעונן. כל הדברים הללו הם פשוט אסורים. אז לא צבי ולא זה ולא שום דבר אחר. בקיצור, אז יצא לנו מפה, שמכאן אדם לומד איזה דברים מותרים, איזה דברים אסורים שאסור לו לעשות אותם. ועוד, בגמרא ממשיכה, אני אמשיך לכם עוד קצת. אל תתחיל איתי היום, מוצאי שבת היום. מה באת היום כעת אצלי לבקש ממני איזה דבר על מוצאי שבת? יש כאלה גם עד היום, טיפשים, מאמינים בזה, ולא יודעים שזה אסור, והרמב״ם כתב את זה, זה גמרא מפורש. זה עובד עבודה זרה. אומר, מה אתה במוצא שבאת לקחת ממני כסף? לך מפה. או יש כאלה לא מתתים את הבית מוצאי שבת, אסור זה, חס ושלום, הוא גורם איזה דבר. לא. לא, אסור להאמין בדברים האלה. וכן, לא לוקחים לו עליכם, יש כאלה מבית אבלים, שלא יבוא ולא יהיה, לא אוכלים שם, לא טועמים שם, כאילו יש שורה על זה רוח רעה, וכל מיני אמונות תפלות, או בבית אבלים, כולם מאמינים בזה, יש כאלה אפילו נקראים תלמידי חכמים. מי שישן בלילה הראשונה בבית האבל, כל אלה לא צריך לישון שם. בלילה הראשונה כולם עוזבים את האבלים לבד ובורחים. כאילו איזה מצורע. אוי לאבוי למי שחושב דברים כאלה. מה השכל? איפה השכל? מה זה מצווה לבוא לנחם אבלים ואבלים מסכנים לפעמים בלילה הראשונה הכי קשה? חס ושלום, לא יבוא ולא יהיה, נפל עליהם אסון שלא אף אחד לא יראה דבר כזה. אז היום הראשון הכי קשה. ביום הראשון עוזבים אותם לבד? יש טירוף גדול מזה? שיגעון יותר גדול מזה? או אומרים להם, כל ממציאים, החודש שלהם צריך להיות שם, אסור לעזוב את הבית, אסור למכור את הבית, צריך להסיר את הבית עם הבגדים, שנה שלמה. אומר, לא שנה, 7 שנים. לא 7 שנים, 700 שנה. שיגעון זה. יגמר השבעה, תמכור את הבית, תעשה, תפרק את כל החבילה, מה צריך? והיו עיניך רואות את מתיך? מה, מה, מה זה הדבר? איזה שיגעון זה. כן, חביבי. שבועות, מי שנשאר כל הלילה ערך, כן. כן. אתה יודע מי אמר את זה? עטרת ראשנו רבי שמעון בר יוחאי. שמעון בר יוחאי כותב בזוהר הקדוש, בפרשת בראשית, בהקדמה בדף ת', ובפרשת אמור, בצדי ג', אומר רבי שמעון בר יוחאי, שמי שלא ישן, מי שספר את כל 7 שבועות האלה בשלמותם, והגיע ל-49 מלא, והגיע ללילה 50, ובלילה 50 נשאר ער כל הלילה, מתחילתה ועד סופה, ולמד בתורה, ולא ישן בה אפילו רגע אחד, זה ידע ששלם הוא עם העליונים, ולא ימות כל אותה שנה. בא רבנו הרי אחריו וכתב את זה בספר שער הכוונות. אין לנו הבטחה יותר גדולה מזו, אפילו בראש השנה וכיפור לא מצאנו כזו הבטחה. בליל שבועות מדובר על גבר שהיה בלימוד תורה, גבר שיושב ולומד תורה כל הלילה, אז זה לא ימות כל אותה שנה. למה? זה גזירה כזאת בשמיים. למה? פשוט, רבי שמעון מנמק את זה גם למה. יש ספר שנקרא ספר הזיכרונות לקדוש ברוך הוא, וכל מי שישב ללמוד תורה באותה לילה נרשם שם באותו ספר, ולא רק הוא, הוא בניו ובני בניו. ועליו אומר הפסוק, ואני זאת בריתי אותם, אומר אדון, חשר עליך, ורעי ששמתי בפיך, לא מושו מפיך, מפי זרעך, מפי זרע זרעך, אמר אדוני, מעתה ועד עולם. אז אכן זה, ויש עוד הבטחות שם על שבועות. לא שמעתי? ראש השנה, מה ראש השנה? מה, מה? מאיפה אנחנו יודעים? שבועות לבד, ראש השנה לבד, זה כל אחד יש לו איזה מעלה שלו, אנחנו לא יודעים מה זה. ברכת הלבנה, יפה. הספר חסידים כתב שמי שברך ברכת הלבנה בשמחה, בשלמות, לא ידאג ממיטה משונה כל אותו החודש. אמר, מיטה משונה. ככה אמר. כן. מה כבודו רוצה? ראש הענה רבה לא כתוב. לא כתוב. לכן, ראש הענה רבה מי שעייף ורוצה לישון, אנחנו מתירים לו. שלך ישן אחרי חצות. היום הכי הכי חמור זה ליל שבועות. זה יותר חמור מהכל. זה ישתדל להיזהר בזה מאוד. עכשיו, תכף עוד דקה, אנחנו, כי מרן נביא אחד אחרי השני, רק נספיק, נראה מה נספיק היום, לא צריכים לגמור רק מהר, אבל העיקר שנבין את זה נכון. יש עוד דבר של סימן, שזה מאוד חשוב לדעת, שהיום נתקלים בזה. גמרא אומרת, בית, תינוק ואישה, סימנה מלתה היא. שלושה דברים. אדם שעבר דירה, ועבר מבית לבית, זה סימן טוב, זה מתחיל חיים חדשים. תינוק, בן זכר, נולד במשפחה. דבר שלישי, נשא אישה. כל אחד משלושת אלה, זה סימן טוב למשפחה. מה נפקא מינה? מה אומרת שלא עלינו, חס ושלום, אם קרה במשפחה שמתו אחד, או חס ושלום יותר, צריך לעשות משהו. מתי אתה יודע שהמשפחה התרפאה? ואין עליה עוד דין, ואין עליה מקטרוג, אם מישהו קנה בית, עבר דירה, או נולד בן זכר במשפחה, או מישהו התחתן מהמשפחה. ומפה תראה כמה טיפשים, אותם המטופשים, סליחה שאני חוזר עוד פעם למילה טיפשות, יכול להיות מגיע להם מילה יותר חריפה, אבל אני לא רוצה להתבטאות חריף. יש עדות מסוימות, לא מתחתנים שנה שלמה, מת מישהו, גמרנו, מייבשים את הזוג הזה, והזוג הזה נכשלים בכל מיני עבירות, בכל מיני חטאים, אם זה חס ושלום הבן ואם זה הבת, ומשאירים אותם שנה שלמה, מבשלים אותם ומייבשים אותם, ואומרים להם אסור להתחתן, למה יש מת, ולהפך, להפך, הם צריכים כן להתחתן, כי יש על המשפחה כתרוג, הגמרא אומרת שלא עליכם, מי שמת לו איזה מישהו, אז בימים הראשונים כאילו חרב יש לו מתחת הרגליים, רק הוא זז, החרב תדקור אותו. אחרי שבוע יצא לשוק, אז צריך לדעת שהחרב רודפת אחריו בכל פינה, בפינה ההיא, לכן יש הרבה לא יוצאים חוץ לעיר ב-30 יום הראשונים. לכן לא הולכים לבקר במקומות אחרים, בביקורי נימוסין, בכל מיני ביקורי קרובים, לא עושים ב-30 יום. ואחרי 30 יום עדיין יש חס ושלום החרב, חס ושלום מונפת עליהם, על האבלים. מתי הם רגועים? אם נתקיים אחד משלושת הדברים הללו, זו הגמרא אומרת. או בית, שהחליף בית, או נולד בן זכר, לא בת נקבה. לכן גם היום החליפו את היוצרות, כי הבנים נהיו בנות, והבנות נהיו בנים, וגם השמות התחלפו. ואפילו הבגדים התחלפו, והנעליים, ומה לא, תיקים, הכל. הבן זה בת, והבת זה בן היום. אבל שבן נולד אומרים בסימן טוב. שבת נולדת אומרים במזל טוב. היום נולד בן, צועקים לו מזל טוב. מה זה, זה נקבה? זה זכר. לבת אומרים מזל טוב. למה בת מזל טוב? כי בת צריכה מזל. מי ייקח אותה? איך היא תחיה? איך היא תבנה את ביתה? איך יראו חייה המסכנה הזאת? היום היא לא מסכנה, היא ברוך השם מאושרת, אבל בכל זאת בת צריכה מזל. ובן זה סימן. למה סימן? סימן למשפחה. לכן תראה בשיר שתקנו לנו הקדמונים יתרו. יהי שלום בחילנו, מה אומר שמה? בסימן טוב בן בא לנו. לא אומר במזל טוב בן בא לנו. בסימן טוב בן בא לנו, בימיו, איך שרים את זה דוד? בסימן טוב בן בא לנו, בימיו יבוא גואל, בסימן טוב בן בא לנו בימיו יבוק. איך? איך? בטח, עבור דירה, מיד אחרי ה-30 שעבור דירה, מה יושב בדירה בבית המעפן הזה, יסתכל כל היום בתחב, בזה, מה אתה רוצה ממנו? בית חדש, בניין חדש זה משהו אחר, או לבנות לכתחילה בית חדש, אבל עבור דירה, מה יש בזה? אז בית, תינוק ואישה, מה אתה אומר? מה מנהגים? זה שיבושים, למדו את זה מהגויים. המון שנים, ועכשיו בשנה הזאת אנחנו ניישר אותם ככה. תגיד להם שזה אסור. והנה מרן בפירוש אומר, אני קורא לך מרן בסעיף ד', למה מי זה מרן? רבי יוסף קארו, שכינה מדברת מתוך גרונו. בית, למה דיבורים? עוד פעם התחלתם לדבר? עוד פעם. די, סוגרים עזרת נשים, שמה עם מחר, סוגרים עזרת נשים. גמרנו, גמרנו, אנחנו נסגור עזרת נשים. או אני לא אבוא, תבואו אתם, תדברו במקומי. מה? לא יצאנו ללמוד. אתה אישה, אז התחלה לדבר. בית, תינוק ואישה, אף על פי שאין ניחוש, זאת אסור לנחש, יש סימן. זאת אומרת, זה סימן טוב. ככה אומר מרן פרק. בשולחן ארוך בסעיף ד', בואו נראה מה כתוב על זה באחרונים. איזה אותיות קטנות, לא מרחמים עליי אפילו, מה אני אעשה? כן, אז הנה, לא רואה שיש איזו הערה נוספת מיוחדת על זה. נראה מה ברכי יוסף, עוד יותר אותיות קטנות עשו אותו, לא יודע למה, מה עשה להם שעשו אותו אותיות קטנות. כן, אז בקיצור, זה הסוד. הסוד הוא שיש סימן טוב לאדם בזה שהוא, זה, כמו שאמרו, משנה מקום, משנה מזל, משנה מזל לתורה. גם הזוהר אמר, שלושה דברים שגורמים סימן טוב לאדם: שינוי השם, שינוי מעשה ושינוי מקום. אבל אומר הזוהר, מה זה שינוי השם? לא שכל יום מחליף שמות כמו קלפים, אלא שינוי השם היה נקרא רשע, היה נקרא אכזר, עכשיו זה רחמן, היה נקרא עצבן, עכשיו אומרים זה ערך אפיים, היה נקרא נכון זועם, פתאום הוא מחייך, הוא נותן זה, הוא נהיה איש נחמד, אז זה נקרא שינוי השם. כך אומר רבי שמעון בר יוחאי, הוא היה שמו חס ושלום רשע, עכשיו נהיה צדיק. שינוי מעשה, שינה את מעשיו, המעשים לא טובים, עכשיו מעשים טובים. ושינוי מקום, אומר, גם המעמד שלו השתנה. היה עומד בין אנשים לא טובים, בחברה מקולקלת. עכשיו עבר לחברה טובה, לאנשים ישרים, אנשים מגונים. זה נקרא שינוי מקום, יש בזה סימן טוב. אגה, ואם הצליח אחר זה 3 פעמים או לא, וכן מותר לומר לתינוק פסוק לפסוקיך. עכשיו, מה העניין של הצליח? יש ספר חסידים כותב דבר מאוד מעניין. שלפעמים המשפחה שאתה מתחתן איתה היא משפחה טובה, ולפעמים היא משפחה לא טובה. כך אומר הספר חסידים. אומר, לפעמים בן אדם מקים, נגיד, הוא חיתן את הבן שלו עם איזה בת של משפחה אחרת, אז הוא נתן, נגיד, סכום כזה וכזה של כסף, הם נתנו כך וכך כסף, גם אם לא נתנו, אז נתנו לבגדים, נתנו למתנות, נתנו למה שנתנו, אז התערב הממון שלך עם הממון שלהם. אם הממון שלהם יש בו ברכה, אז יתערב ברכה עם ברכה, והוא נהיה ברכה כפולה מכופלה. אבל לפעמים במינן איזה אנשים אלה שלא תדע, אז הוא התחתן איתה, מאז המזל שלא יתהפך אחורה, והכל נפל. אומר, כן, צריך להיזהר, לדעת עם איזה אנשים, לא יגיד, אז מה אכפת לי אני מהם? תדע שזה יכול להשפיע, ישפיע גם בפרנסה של המחותן. כך אומר רבי יהודה יחסיד בספר חסידים. אז יש אותו דבר שותפים. אם אתה עושה שותף, יש אדם שאתה עושה איתו שותפות והמזל שלא מוצלח, אז שאתה עושה איתו שותפות, שותפות שלך תצליח, ואז גם הכספים שלך, גם שיש לך אישי בבית, מה שלא שייך לשותפות, וגם עסקים אחרים, נגיד יש לך עוד תחנות דלק, ויש לך אולמות צמחות במקומות אחרים, בכלל לא שייך לו, אתה איתו בעסק של הנדלן, ויש לך עוד חומרי בניין, הכל מתחיל לסגשג. אבל אש כזה, השם ישמור, זה מגפה. תחבר איתו באיזה ענף מסוים, כל הענפים התקלקדו. אז זה, זה קשור בזה, וזה קשור בזה. זה, זה ה... לכן צריך להתפלל תמיד שיזמין לו אנשים עם ברכה. מה אמרת? איך ידע? אז פחות או יותר רואה זה, אדם שמצליח, דבק בו, אדם שלא מצליח, יתרחק ממנו. או אדם שהוא צר עין, או יש אדם שיש לו עין מבורכת. יבדוק אותו, איך הוא, יש לו לב טוב, לב שמח, לב רחב, נדיב לב, מקבל כל דבר בטוב, לא מתבחיין כזה. אפשר להכיר את האנשים, אחרי פעם, פעמיים, שלוש, אומר, כמו שכותב רבי אליעזר פאפו עליו השלום, בחסד האלפים, בעל פלא יועץ, אומר, יש בן אדם, יבוא לחנות, נכנס לחנות, אחריו באים 10 קונים, אז עכשיו בעל החנות אין לו זמן לדבר איתך, אתה רואה שהוא מדבר עם האולם, הוא מפחד שיברחו לו הקונים, אז הוא מתחיל עם זה קצת ועם זה קצת, ולהשאיר אותם באמצע כדי לקשור אותם. אומר, כן, מה אתה רוצה, מראה לו, כן, מה אתה רוצה, מראה לו, כן, מה אתה רוצה, אז הוא עם כולם. בינתיים אתה, מה קרה? הרגליים שלך מבורכות, בא איזה קליינט טוב, הביא איתו את כל הקליינטים, את כל השוק הביא איתו. ויש בר מידן אחד, לא עליכם, שלא תדע, הגיע לשם שבועיים, כל הקניון התייבש. אף אחד לא מגיע לשם. וגם אם מגיעים, רק מסתכלים, הוא אומר, לא, סליחה, באתי רק להתעניין. עוד מתעניין כמוך, והתייבשנו. אז זה אכן צריך מזל, כל זה צריך מזל, ברכה, כמו שאומרים. יש רגליים מבורכות, יש ידיים. לא אמר לו, ניחשתי, ויברכני השם בגדליך. וכן יעקב אבינו, שהגיע למצרים, נפסק הרעב. יוסף הצדיק, בא לבית פוטיפר, כל אשר יש לו, השם מצליח בידו. אחרי בבית הסוהר, אין שר בית הסוהר, זה מאומה, כי כל אשר לא נתן בידו, הכל היה ביד יוסף, כל אשר לא ביד יוסף. והיה אדוני את יוסף, והיה איש מצליח, והיה בבית אדוניו המצחי. עד כדי כך שכתב הרב חידה, סגולה להצלחה, תאמר את הפסוק הזה 3 פעמים כל יום. והיה אדוני את יוסף, והיה איש מצליח. והיה בבית אדוניו המצרי, 3 פעמים, ישר ורברס. הבנת הרברס? המצרי, אדוניו, בבית, עד ויהי. ועוד פעם, ויהי אדוני את יוסף ואיש מצליח, ויהי בבית אדוניו המצרי. ועוד פעם תגיד את זה הפוך. 3 פעמים, ותצליח. גמרנו. שם התעורר. את הבית? יקנה עוד בית. שבוע יגור בבית הזה, שבוע בבית ההוא. אבל המזל שלו טוב, אז לא צריך להחליף. אבל אדם לא, חוץ ממך, שהמזל שלו לא טוב, וכמו שאמרת, אין לו סוכה, ואין לו שכנים טובים, ויש שם עורבים כל היום על הגג, ומבלבלים לו את המוח, ועושים קרע קרע באוזניים, ויש לו כל מיני, אני יודע מה, השם ישמור, חתולים, נכנסים לו לתוך המיטה, ועוד כל מיני צרות, ועכברים, מה לא, אז יעבור. בסדר? לא, אבל יש בית עם חתולים, יש בית עם עכברים, לא חייב שיהיו ביחד. שמעי, זה הבדיחה הכי מוצלחת, 7 שנים לא אמרת דבר כזה. אתה גדול, אתה. אתם צריכים לשלם לו כסף כל יום שאתם באים לפה. כן, מה בריאת האדם? כן, ודאי, גם בריאת האדם. הגמרא לכן אומרת שלאכול דגים בשבת, טוב, למה? נאמרה ברכה בדגים, ונאמרה ברכה בשבת, ונאמרה ברכה באדם. אז אדם בשבת ודג, זה הולך יופי. אותו דבר, כן, ראינו אח, כל שאר הדברים האלה. מזה לך יוצא. כן, חביבי. אומרים שאדם שנפטר הוא אבא, זה ידעו 5 שנים. חמש שנים? דפי זהב אפילו לא כתוב את זה. חמש שנים, 90 שנה ידאג, מה השטויות האלה? לא פתאום. כן, אז אמר אחרי זה, ויכול לעשות לו סימן בדבר של העתיד, כמו אליעזר עבד אברהם. מה עשה אליעזר עבד אברהם? אמר, והיה נערה, השם האישך מצליח בידי, והיה נערה אשר אומר אליה, התינח הדך ואשתה ואמר אליה שתה, וגם גמליך אשקה, אותה הוכחת. אז הגמרא הקשתה, איך הוא אומר אותה הוכחת? הלו, אברהם אבינו אומר לו, סימנה ידך תחת ירחי, והשביעך, והוא נשבע, שלא תיקח אישה לבני, כי מבנות הכנעני, כי אם אל ארצי ומולתי, מה פתאום היה נערה? ואם תצא איזה נערה שהיא מכנען, או אני יודע מאיפה, בת דודה של אובמה, או אחיינית של סרקוזי, מה פתאום יביא אותה ליצחק אבינו? אוי ואבוי. אז אלא, אמר זה סימן בעלמה, בתור סימן מותר לעשות כן. אחר כך אתה שאלת אותי, עשה מה המשך הפסוקים, הנה, חובר חבר. מה זה חובר חבר? הוא לוחש ואוסף חיות. פתאום מביא לך פה דוב. אומר איזה מילה, מגיע טיגריס. אומר עוד איזה מילה, מגיע נחש. וכן זה חובר חבר, זה איסור תורה. נחשים, עקרבים, יתושים, פרושים, כל אלה סוגים של איסורים. יש גם ידוע, היה דבר שהיה פעם היו משתמשים בו, והחכמים הזהירו על זה. היו כאלה שיושבים ללמוד תורה, יש לו שולחן. והוא רוצה לשאול את השולחן אם לעשות את הדבר הזה או לא לעשות את הדבר הזה. מה היה אומר? אומר שולחן, שולחן. אומר איזה פסוק. אסור לומר את הפסוק הזה, שלא ישתמשו בזה. אומר איזה פסוק. אבל אומר שולחן, שולחן. אם תעשה מה שאומר לך, אלמד עליך תורה. ואם לא, לא אלמד עליך תורה. אומר לו, עלה, עלה, עלה. אז אתה רואה, השולחן עולה, עולה, עולה. אומר לו, רד. רד, רד, השולחן יורד. אך שואל אותו, איזה דבר פלוני? אם כן, תתתה לצד צפון. אם לא, תתתה לצד דרום. אומר, איזה דבר פלוני? רואה איך השולחן זז? לפי הנטייה של השולחן, היה יודע מה. זה אסור. זה מפורש בהלכה, על זה נאמר, עמי בעצו ישאל, ומקלו יגיד לא. דבר עם העצים ועם האבנים, עושה דרכם סימנים. ומה זה? זה שדים, באים שדים, ועושים לו את הפעולות האלה. משביע, יש שד ממונה על השולחן, יש שד ממונה על האכבר, לא אמרת האכברים, ממונה על החתול, יש כל מיני שדים, הוא קורא להם, מדבר איתם, יזבחו לשדים, לא אלוה, אלוהים לא ידעום, חדשים מקרוב באו, לא שערום אבותיכם. אסור, ודאי זה אסור. לכן אסור לעשות את זה. אנחנו נספר לכם, היינו פעם ילדים למטה מגיל במצוות, והיה איזה אחד, היה מתעסק בזה. לא עליכם נפטר אחר כך, השם ישמור. הוא עשה את זה, והיינו רואים, השולחן זז. פתאום הלך מישהו, אמר לחכם בציון. היה עוד חכם בציון צעיר, לא היה מפורסם. פתאום רץ חכם בציון בכל, בלי נשימה. צעק, אמר זה אסור, אסור זה עבודה זרה. ואחר כך אסף את כולם והזהיר אותם ולימד אותנו שזה אסור, לא ידענו שזה אסור, לא, אני לא עשיתי, אבל אחרים כן עשו. עשו וראינו איך שזה עובד, זה עובד, ואסור לעשות את זה. כי זה דברים שזה אותו הדבר אלה שעושים סיאנסים, או עושים כל מיני פותחים בקפה, וכל מיני דברים כאלה בדומיהם, זה גם אסור. אותו הדבר בכף היד, אפילו שבכף היד יש לזה מקור, כמו שסיפרתי לכם, רבי נוערי לא רצה ללמד את הרב חיים ויטל. אבל למה זה אסור לכל הזמן בזה? כי הוא אחר כך יעזוב את הקדוש ברוך הוא, ישכח שיש הקדוש ברוך הוא, ויגיד לפי הקו ביד אני ראיתי שכך וכך יהיה, אז זה בסדר, אני לא צריך להתפלל. וכן לא צריך לשוב בתשובה. הנה ביד, הוא לא יודע הטיפש הזה, שכל יום יכול להשתנות הקו. ואם יעשה דבר טוב, זה הקו קובע, הוא קובע, למעלה קובע. לכן אסור, כל הדברים האלה אסורים. וגם ספר חסידים כותב, כל אלה שהתעסקו בזה, סופם היה רע ומר. לא הצליחו, זה לא טוב. תפסיק אתה בחייך, אתה סתם מדבר מסמך השמועה, זה לא חכמים ולא כלום. מחשפים, תגיד. אחר כך, מי שנשכו עקרב, מותר ללחוש עליו, ואפילו בשבת. למה הביא את זה מרן? במשנה, במסכת סנהדרין, שם כתוב אלה שאין להם חלק לעולם הבא. ביניהם יש הלוחש על המכה. לוחש על המכה, יש לו איזה פצע, במקום לשים שם תרופה, או איזה דבר, הוא אומר איזה פסוקים מסוימים, או אומר איזה לחש מסוים, יש לחש כמו בארמית, זה ספרי סגולות שיש להם לחשים, הוא אומר איזה לחש וזה מתרפא, וזה אסור. למה? שהוא עושה כאילו נותן ממשלה לאיזה מלאך, או, ואם אומר פסוק מה יש בזה? שאלו את הרמב״ם, אז הרמב״ם אומר שעושה מהתורה רפואות. התורה זה לא רפואה, התורה זה לימוד נטו, צריך ללמוד אותה, לא לוקחים את התורה לשימוש אחר, רק לשימוש נטו של זה. אבל אז על מה סמכו? שאלו הפוסקים שם, מגיד משנה ולחם משנה וכסף משנה של מרן, מה סמכו החכמים שמרחים את הילדים ושם ידו על ראשו, אומר לו יברכה אדוני וישמריך, הוא אומר לו המלאך הגואל אותי מקוראי ורכת הנערים, הנה אתה משתמש בתורה רפואה. התירוץ הוא, זה משהו אחר, הוא לא מתכוון שהתורה זה רפואה, אלא אומר אותו פסוק שאמרתי, אני אומר כעת עליך יגן עליך, או זכות התורה תגן עליו, או אלה שיש כאלה לפעמים התינוק שלהם לא ישן בלילה, אז הוא לוקח ספר תהילים ושם לו מעל הראש או מעל המיטה שלו, איך זה מותר? עושה מספר התהילים ספר רפואות, הלא הרמב״ם כעת אומר אסור, הלוחש על המכה אין לו חלק לעולם הבא. אומר לא, חס ושלום, הוא לא מתכוון שספר תהילים זה רפואה, אלא אומר הזכות של התהילים, הקדושה של התהילים, האור שיש בתהילים יגן על התינוק הזה שישן, יגן על האיש הזה שישן. אז כיוון שהוא מתכוון בזכות התורה, זה מותר. או מה שאנחנו לוקחים את הילדים, הוא בא רמה כותב, אתה מביא ילד בבית הכנסת, קר אותו לארון קודש, שינשק את הארון קודש. או מוצאים ספר תורה, בחזרתו, בכניסתו, להקביא את הילד מצווה, שיגש לספר תורה וינשק את זה בפה. בשמחת תורה, היו עושים את זה לכולם, ויותר מזה, תראה, כל הפוסקים כותבים, שככה היו נוהגים, היום פתאום נהיה הכל אסור. היו הגברים גומרים, מוצאים את כל הגברים בית הכנסת, אם בלילה, אם ביום, ואחר כך באות כל הנשים, ועם אותם, אפילו אלה שרחוקות מדת, כדי שיתה בהם האמונה, שיתחזקו, זה טוב, ומכניסים אותם בית הכנסת, ואומרים שנשקו את הספר תורה, נשקו את הספר תורה ויוצאות. אז מה זה הנשקה של הספר תורה? אלא אין כוונתם שהספר תורה הוא רפואה. כוונתם שהקדושה של הספר תורה והקדושה של התורה הקדושה תגן עליהם שבזכות זה יחיו, זה מותר. אותו דבר גם כאן, לוחש, הוא היה לוחש על המכה, נשך אותו נחש, הוא נשך אותו עקרב, לוקח ולוחש, זה אסור לעשות, אבל עושה את זה בשביל הזכות של הפסוק תגן עליו. או, מרן אומר, כדי שלא תתערף דעתו עליו. הסכנה בזה שנשוך נחש, שאם הוא מאבד את האיזון שלו ואת השפיות שלו באותה שעה, אז חס ושלום, הסם יעבוד יותר חזק והוא יכול למות. אז אני חייב לעשות כל מיני מאמצים כעת להרגיע אותו. אז אחד המאמצים להרגיע אותו, אני אומר על הפסוקים, אומר לו, יש לי פסוקים, אפילו שתראה לך, תגיד לו שיש. ואז הוא יאמין, או אומרים לו, כמו שהגמרא אומרת, מי שצמא ונמצא במדבר, והוא צמא למים, אם יש לו אוהב, מה אומר לו? הנה, הנה, עוד מעט אנחנו מגיעים העירה, עוד מעט כמה דקות. וזה לא נכון, איפה? שמש קופחת, ואיזה מרחקים, הוא לא, הנה, הנה, הנה. למה? בינתיים אתה מרגיע אותו. ברוך הבא הרב, ברוך הבא. אז אתה מרגיע אותו, אתה משקיט אותו, אבל השונא שלו אומר לו, אתה יודע עוד כמה זמן יש, הלך עליך, ואז מרוב הפחד, חס ושלום זה. מה אומרת את זה בפרשת בלק? על בלעם ועל ישעיה הנביא. בלעם שונא את ישראל, מחשמו וזכרו, עיראקי היה בלעם, דעת? אומר לו, אומר לישראל, הראינו ולא אתה, אשורנו ולא קרוב. אני רואה את המשיח, אבל הוא לא יבוא עכשיו. אני מביט עליו, אשורנו, אני רואה אותו מרחוק, ולא קרוב, זה בכלל לא קרוב. אז כדי שישראל יתייאשו, ככה חס ושלום, לא יחזיקו מעמד בגלות, חלילה וחס. אבל ישעיה הנביא, הוא אומר קרובה ישועתי לבוא וצדקתי להיגלות. הנה הנה המשיח עומד לבוא, הוא אחרי כותלנו, הוא עוד דקה מגיע. אז ככה בן אדם שומע, יש לו תקווה, יש לו בשביל מה לחיות, יש לו איזה דבר להתחזק בו, ולכן יהיה מותר לעשות כן. למה? כיוון שאפילו שזה לא מועיל, אז אני אקרא לכם את לשון מרן, הנה, ואפילו בשבת מותר, ואף על פי שאין הדבר מועיל כלום, זאת אומרת הוא סתם לוחש על המכה, ממציא איזה פסוקים או אומר איזה משהו. לא היה הוא שם ברך את הילדים שלו בליל שבת ואומר אלו ואלו נשרפים בית הדשן, והחכם צעק עליו מה אתה עושה, אבל אמרו לו בשמיים מה אתה רוצה ממנו, הוא מתכוון לשם ברכה, זה עזר. ואף על פי שאין הדבר מועיל כלום, הואיל ומסוכן הוא, התירו כדי שלא תתערף דעתו עליו. אז מכאן יצא שעד רבה, כמה שאנחנו נוכל להרגיע ולהשקיט ולעשות שלום בכל מקום ומקום, זה יהיה, והשם יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, נזכה לגאולה השלמה שתבוא במהרה בימינו בנחת ולא בצער. זכו לחיים טובים.